אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם עוד תוכנית של חלון גאווה. היום אנחנו נלווה כאן בחור אמיץ, הומו לא מאוד צעיר, שיוצא למסע מפרך בדרך להורות יחידנית באמצעות פונדקאות. נדבר על ספר הלכות שמנסה בדרכים חדשות ליישב את המתח שבין יהדות ללהט"ביות. נדבר גם עם אהובה סקאט, אמו של הזמר הראל סקאט, שיוצאת במסע הרצאות לעידוד ולתמיכה בהורים ללהט"בים בדרכם החוצה מהארון. עוד נדבר על אנתולוגיה לשירה לסבית, וגם נציין 14 שנים לצאת הסרט הבועה. בצוות התוכנית היום כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק. גיא פלוויאן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע. נשיא פולין הגזען אנג'י דודה, שמתמודד כעת על כהונה נוספת לנשיאות, אמר בשבת כי הוא מתכוון לקדם בחקיקה שתמנע מזוגות חד מיניים לאמץ ילדים. דודה מתמודד בימים אלה על תקופת כהונה נוספת כנשיא פולין. בדברי הבלע שלו נגד להט"בים אמר דודה כי בחוקה הפולנית צריך להיות ברור כי זוגות חד מיניים אינם יכולים לאמץ ילד, וזאת כדי להבטיח את שלומו של הילד. נשיא פולין אמר את הדברים השבוע בכנס בחירות. דברים אלה באים בהמשך לדברי הסתה שלו בחודש שעבר, כאשר קרא לאסור הפצת אידיאולוגיה להט"בית בבתי ספר ובמוסדות ציבור. כדבריו, והוסיף כי אידיאולוגיה זו חמורה יותר מהקומוניזם, כך דודה. חוקרים אמריקנים פרסמו אתמול כי זריקה חדשה תוכל למנוע הידבקות בנגיף HIV באופן מיטבי יותר מהטיפול בגלולת טרובדה שקיים היום בשוק. בארצות הברית נמתחה ביקורת חריפה נגד המחיר הגבוה שמונע מרבים שאינם יכולים להשיג את התרופה את האפשרות למין מוגן. על פי החוקרים האמריקנים, הטיפול בזריקה יינתן פעם בחודשיים לעומת נטילה היומיומית של גלולת הטרובדה. בישראל, נזכיר, הטיפול המונע לאיידס באמצעות טרובדה, המוכר גם בכינוי פרפ, נכנס השנה לסל התרופות. ולסיום, השחקנית האמריקנית זוכת האוסקר הלי ברי לא תגלם דמות של טרנסג'נדר בסרט חדש. בראיון באינסטגרם לייב שביום שישי האחרון, ברי סיפרה שהיא מתכוננת לקראת התפקיד אף שטרם לוהקה רשמית לסרט. הראיון עם ברי עורר ביקורת רבה בקרב קנאים להט"בים, ושלשום הודיעה השחקנית בציוץ בטוויטר שהחליטה לוותר על התפקיד. קהילת הטרנסג'נדרים צריכה לקבל את ההזדמנות לספר את הסיפור שלה, כך כתבה ברי בציוץ. קצת חבל, לא? עד כאן חדשות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
אנחנו עכשיו עם אהובה. אתמול הייתה אמורה להתקיים בפרדס חנה, והיום גם ברחובות, הרצאה ושיחה עם הקהל. ההרצאה בוטלה, ההרצאות האלה בוטלו תחת אילוצי הימים הנוראים האלה, ובהרצאה הזאת הייתה אמורה אהובה סקאט, אמא של דניאל והראל סקאט, לספר לקהל על חייה כאימא לשני הומואים. מאחורי אהובה סקאט, אנחנו נספר לכם, 33 שנים של עבודה במערכת החינוך. בתפקידים שונים, וביניהם הנחיית גננות ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בגני הילדים. בחודשים האחרונים אהובה סקאט נוסעת ברחבי הארץ במסגרת פעילותה בארגון תהילה. זהו ארגון הורים ללהט"בים, ואהובה עושה את הפעילות הזאת כדי לעזור לבני נוער ולמשפחותיהם לעבור את היציאה מהארון בשלום. מכיוון שההרצאה הזאת בוטלה, זאת של אתמול וגם היום, אנחנו ננסה עכשיו להביא לכם לפחות חלק ממנה, ולכן אנחנו נאמר שלום לאהובה סקאט.
שלום, איתי.
מה שלומך?
בסדר.
אני חייב קודם לשתף אותך בהפתעה. בסדרה המהפכה הגאה של גל אוחובסקי ולירן עצמור, הראל בנך המקסים מתראיין ואומר, הוא מספר שם שאחי הוא פחד לצאת מהארון דווקא בפנייך. גם את הופתעת?
האמת היא ששמעתי את זה לראשונה די הופתעתי, אבל אחר כך בשיחה איתו ובחשיבה שנייה על העניין הזה, אז הבנתי מאיפה זה בא. הראל יצא מהארון לפני יותר מ-10 שנים, שאם אנחנו נלך אחורה 10 שנים, מדינת ישראל עדיין לא הייתה פתוחה כמו שהיום, החברה עדיין הייתה סגורה. והיות ואני עובדת חינוך, אני משערת שזה בא מתוך העניין הזה שאנשים חשבו, הרבה אנשים טעו וחשבו שזה עניין של חינוך, כל העניין הזה של הלהט"ביות ואיפה שגינו בחינוך. ומאוד מאוד יכול להיות שבגלל שאני יש חינוך, הוא פחד שמה יגידו. מה יגידו לי, מה יחשבו עליי, איפה שגידי בחינוך, אבל אנחנו רואים שזה באמת לא תלוי חינוך, וממש אין...
הנה, גיא יכול לעזור לה.
מה?
אני בודק אם את מדברת מדיבורית אהובה?
לא.
אוקיי, בסדר, אז הנה גיא עם הטכנאי שלנו מנסה לשפר את הקו שלך. כן, בואי נמשיך.
אני רק יכולה לומר שזה לא תלוי חינוך, זה כנראה משהו מולד, אין לזה תשובה חד משמעית. כך שגם שהורים שומעים אותי עכשיו בשידור, שאפילו דאגה מלבם שמשהו לקוי בחינוך שלהם, או משהו לא בסדר, אין לנו שליטה על זה ואנחנו לא יודעים לשים את האצבע, אם זה מולד, אם זה גנטי.
וזה חשוב, אהובה, אני חייב לשאול אותך.
זה חשוב. כי הורים, כשהילדים שלהם יוצאים מהארון...
לא, למה זה חשוב אם זה מולד, זה גנטי, אם אפשר למנוע את זה, לא עשינו טעות? כאילו יש איזו נימה אפולוגטית קצת בעניין, לא?
לא, ממש לא. אני ממש לא מנסה להצדיק שום דבר. ממש לא. אני פשוט בדיוק להפך. אני רוצה שהורים יבינו שזה לא משהו שלקוי בחינוך שלהם, או שזה משהו מהבית. זה משהו מולד. והורים ששומעים, שיבינו, כי בדרך כלל, כשילד יוצא מהארון, ההורים נכנסים לארון.
או צריכים לצאת ביחד איתו.
זה בדרך כלל לא כך. מכיוון שהתהליך, כל אחד עובר את התהליך בצורה אחרת. ולהורים לוקח זמן להקל את העניין. והם עוברים תהליך. אל תשכח שילד שיוצא מהארון, הוא בעצמו עבר תהליך. הוא לא יבוא, כשהוא כבר מודיע שהוא יוצא מהארון, זה אחרי התהליך שהוא כבר עבר, והוא בטוח בכך. ואז בא השלב של ההורים שהם נכנסים לארון. וכל הורה מקבל את זה בצורה אחרת. יש הורים שנכנסים לארון ולוקח להם המון המון זמן לצאת. יש כאלה שלא יוצאים בכלל מהארון.
חייבים לומר שגם את עברת תהליך, משום שזה לא טבעי או לא לגמרי מובן מאליו, שאימא של להט"ב, בטח של מפורסם כמו הבן שלך, הראל, תקום ותתגייס גם היא לפעילות למען הורים ללהט"בים. כמה זמן באמת לקח לך מאז שהראל יצא מהארון גם בפנייך וגם קבל עם ועולם, עד שהחלטת להתגייס בעצמך לפעילות?
האמת היא שזה ממש הלך מהר מאוד. משום שבד בבד מיציאתו של הראל מהארון, אז גם יצאתי לפנסיה. ואז החלטתי שאני נרתמת כולי לעזור לקהילה, כי יחד עם יציאתו של הראל מהארון, התחלתי לקבל המון המון טלפונים מבני נוער ומהורים, ומצאתי את עצמי פתאום עוזרת להורים להקל, לקבל. הזמנתי הורים אליי הביתה, לשוחח איתם.
זה היה לך טבעי?
זה נראה לי מאוד מאוד טבעי מבחינתי.
כאשת חינוך.
כן, כאשת חינוך. אבל הבנתי שיש בעיה, יש בעיה בחברה, שהחברה לא מקבלת, כי מרוב השיחות עם ההורים עד היום, הדבר הראשון שעולה זה מה יגידו, מה הסביבה תגיד, איך הילד שלי יתקבל בסביבה, איך הוא יסתדר עם הסביבה.
אלה שאלות שעלו בפנייך ביום שהראל יצא מהארון?
הדבר היחיד שעלה בפנינו, זאת אומרת, אנחנו ישר קיבלנו וחיבקנו, ואנחנו משפחה מאוד תומכת ומכילה, ומשפחה מאוד פתוחה, אבל אני זוכרת כשהוא יצא מהארון, בעלי פשוט, הדבר הראשון שהוא שאל את עצמו, מה קורה עם הקריירה.
זה היה החשש.
זה היה חשש מאוד מאוד גדול. אנחנו מדברים לפני 10 שנים. וכמובן שנוכחנו לראות שהשמיים לא נפלו, והקריירה רק נסקה למעלה, והוא מאוד מאוד הצליח, ועד היום הוא מצליח, ובאמת לא קרה שום דבר. זו דוגמה מאוד מאוד טובה, להראות מה קשור נטייה מינית להצלחה בחיים, או הצלחה בכלל, בכל תחום בחיים שלנו. והורים, הדבר הנוסף שהורים שואלים את עצמם מעבר לזה, זה כמובן עניין המשפחה, עניין של ילדים ומשפחתיות, שזה לצערנו עדיין לא מקובל אצלנו.
כן.
בישראל.
ועוברות השנים, ואז גם בנך דניאל בא ואומר, אמא, יש לי משהו לספר לך.
זה ממש לא שנים, זה שנה אחרי.
כן. זה, את יודעת, במושגים של, של, של דניאל או של אחרים שבארון, זה יכול לראות גם נצח.
כן, ואצלו זה הלך הרבה יותר קל ומהר, ואני שמחה שכך, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על הראל, הוא יצא מהארון בגיל 28, שזה גיל מאוד מאוחר, ולשמור סוד המון המון שנים, ולחיות עם סוד כזה זה פשוט, אני לא צריכה לומר... מה זה, איך החיים מושתתים עם עניין של שמירת סוד כל כך הרבה זמן. ועם דניאל, זה היה בגיל צעיר, בגיל 20. ואני זוכרת שהדבר הראשון שחשבתי עליו, אמרתי, וואו, איזה מזל שהוא לא הלך עם סוד כזה גדול כל כך הרבה שנים, הוא יצא מהארון צעיר. אבל זה לא אומר שהעניין של הסתורה הזאת הייתה קלה.
לא הייתה קלה, למרות שכבר אפשר היה לומר שאת בעלת ניסיון, גם את וגם בן זוגך.
זה לא קל. כל הורי שמקבל בשורה כזאת זה לא קל, ואתם יכולים להיות המשפחה הכי מכילה, והכי מחבקת והכי אוהבת.
זה מה שאני שואל, אחרי שכבר עשית אולי איזושהי עבודה, בכך שהראל יצא, ואת יודעת כבר מה אומרים לשכנים, ומה אומרים לדודים, ומה אומרים לקולגות, ו... ובכל זאת, זאת אומרת שהיציאה של דניאל הייתה קשה באותה מידה?
בוא נאמר שהיא הייתה קשה פחות, כי כבר ידענו מה זה. אבל מבחינת חשיבה על זה בכלל, למה זה קורה? כי אתה אומר, אוקיי, יש לך ילד אחד, הומו, אבל איך זה יכול להיות שגם הילד השני? ואז זה מביא אותך לנבור ולחפור ולחפש מאמרים, ובאינטרנט, וכל מיני אנציקלופדיות, זה רק מה שאפשר להבין איך זה יכול להיות. ומצאתי את עצמי גם מחפשת לבדוק מה קרה פה. ואז למעשה הגעתי לעניין הזה שזה באמת משהו מולד, שזה לא משהו גנטי. כי אני מוצאת את עצמי היום עם הרבה הרבה פגישות עם הורים, שבאמת הרבה משפחות יש למעלה מילד אחד במשפחה ששייך לקהילה הלהט"בית. ובאמת, אני רק רוצה לומר שזה באמת השמיים לא נפלו. היום כשאני מסתכלת על הילדים שלי ואני רואה כמה הם מאושרים, זה לא חשוב לי המגדר, זה לא, העיקר שהם יהיו מאושרים.
אחד גם עשה אותך סבתא.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, איך את מתחילה את ההרצאות שלך לפני קהל של הורים להט"בים? בטח חלקם באים גם עם הילדים.
האמת היא שקודם כל, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה של ההרצאה, אז ההרצאה הזאת נבנתה גם בזכות הבנים שלי, ובגלל זה גם היא נקראת אלו הם בניי. כי כמובן שלא הייתי הולכת לספר את הסיפור האישי של המשפחה שלנו ללא אישור הבנים שלי. כי בכל זאת אנחנו נכנסים פה לסיפור אישי משפחתי, והם נתנו כמובן את ברכת הדרך. וכמובן שההרצאה שלי מתחילה מהעניין הזה של לספר קצת על עצמי ועל המשפחה שלי, שיכירו גם מקרוב את המשפחה. ומאוד מאוד חשוב לי להציג את החיים שלנו כמשפחה, שיבינו שלמעשה אנחנו לא משהו יפה דופן. אנחנו משפחה נורמטיבית כמו כולם, ואין סיסמאות ואין נוסחאות, ואחרי שאני מציגה את עצמי, משם אני מתחילה לספר את הסיפור האישי שלנו, המשפחתי, שלמעשה מתחיל ב-2004 עם כוכב נולד.
ששם השתתף הראל.
כן.
כן, למעשה הוא מתחיל להיחסף. כן. כמה הרצאות כאלה כבר הספקת לעשות לפני הקורונה?
וואו, המון.
המון.
המון. אני כבר כמה שנים עם ההרצאות האלה, ואני מרצה גם לבני נוער וגם בכלל לקהילה, כי ההרצאה הזאת מדברת לא רק על הקהילה הלהט"בית, ולא רק קשורה לקהילה, כי היא גם מדברת לכל קהל יעד, מכיוון שהיא מדברת על קבלת השונה בחברה, בכלל.
את עדיין נתקלת בהורים שזורקים את הילדים מהבית כשהם מגלים שהבת או הבן לסבית או טרנס?
צר לי לומר שכן. הלוואי ויכולתי לומר שלא. אבל עדיין אנחנו נתקלים בזה, לצערי הרב.
את פוגשת את ההורים האלה?
ממש אולי זוג אחד יצא לי לפגוש, ואחרי המון 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 שיחות הם הסכימו לשבת ולדבר, והיום הם כבר במקום אחר. והרוב הוא גם של הטרנסים, זאת הבעיה הרצינית ביותר. קשה להורים לקבל את העניין הזה שהנה אני אמא ואני ילדתי בת, היא הופכת לבן או הפוך. קשה מאוד להורים לקבל את זה. וזה כאב מאוד מאוד גדול כלפי אותם מתבגרים שיוצאים מהארון ואין להם לאן ללכת.
כן. אבל אין ספק שאת, אהוב עסקת, עושה עבודת קודש, מעצם העובדה שאת מביאה את הסיפור האישי שלכם, והפרסום של הראל בהחלט נותן נופך ועומק וחשיבות נוספים בעזרה לכל אותם הורים שקשה להם עם היציאה מהארון, וכמובן להמון צעירים אחרים שמתלבטים עם היציאה מהארון. אהוב עסקת, תרשי לי שוב לברך אותך על הפעילות שלך ולהודות לך גם על סדרת ההרצאות, גם על היותך, ותודה רבה.
תודה רבה,
ושנראה
ימים טובים לכבר.
בהחלט. תודה, להתראות.
תודה.
ביי
תודה. ביי.
חלון גאווה.
הנה שיר קצר ששמו לא ברעש, לא ברשע. שימו לב למשחק המילים והצלילים שלו, אני מקווה שנצלח להעביר אותם. הן אליי תצעק תועבה, תועה אתה בא, אך בי, בי אדוני, טועה אתה בי. השיר הזה פותח ספר הלכות חדש שנקרא לשם התורה. הספר הזה נועד בעצם לאפשר להומואים דתיים להתמודד עם הקונפליקט המתמשך שבין היהדות כפי שהיא משתקפת בהלכה לבין הרצון החופשי שלהם לחיות בעצם את חייהם כהומואים אבל כדתיים גם. את הספר הזה כתב רפאל יונתן קלנר פוליסוק, והוא הומו צעיר, הוא בן 21, רק בן 21, מהרצליה, ואנחנו אומרים לו שלום דניאל. רפאל.
שלום
איציק,
גם אני מתרגש, זה בסדר.
זהו, בגלל ההתרגשות שלך אני נתקפתי באותה אחת, אז בוא נתרגש ביחד. קודם כל השיר הזה נורא יפה.
תודה רבה רבה. באמת, צמרר אותי לשמוע אותו.
האמת שצריך לראות באמת את השיר כתוב כדי לעמוד על הדקויות של חילופי האותיות שם והמשמעויות שלהם שמתחלפות. אז תגיד, מה, החלטת להיכנס לגובה העריות הזה כדי לאתגר את עולם ההלכה היהודית?
אז ככה, השיח ההלכתי סביב הומואים דתיים ולהטאבים דתיים בכלל, כבר מתקיים המון המון זמן, אפשר לומר כבר כמה עשורים, אבל מתחת לפני השטח. פוסקי ההלכה ורבנים אמיתיים, כן, לא כל מיני קטלי קניה כמוני, כבר אמרו את רוב רובם הגדול של הדברים שנכתבו בספר, במאמר, כן, זה ספר בהתהוות, אבל יש פחד מאוד גדול. אני לא אוהב להשתמש בביטויים פופוליסטיים, אבל יש המון טרור אפילו שמופעל כלפי רבנים שרוצים לבטא דעתם בהלכה, ויש בזה המון פולמוסנות, אבל משיח הלכתי יש בזה מעט מאוד.
אתה מדבר על אותם רבנים שבעצם מבקשים להקל ולהתיר.
כן, והמקום שלי דווקא כמי שלא בדיוק חלק מהעולם הזה, דיינו, אין לי משרה רבנית ואין לי ממה לפחד, מאפשר לי חופש נועם מאוד גדול, ובעצם, כמו שכתבתי בהקדמה, להוות פתחון פה לאותם דברים שכתובים ונאמרים בעשרות פורומים, ופשוט לתת אותם לפני כל נער ונערה, כי הספר לא רק מדבר על הומוסקסואליות, הוא גם מדבר על לסביות, אמנם בהתייחסות יותר קצרה, אבל להגיד להם שיש אופק הלכתי לחיים מאושרים, שלמים, וגם תורניים, שומרי הלכה, כמובן, הם עם גבולות מסוימים, כמו כל חיים אורתודוקסיים הלכתיים, אבל הם חיים שלמים ומלא אהבה ואור, וקרבת השם בעזרת השם גם.
ואם אני מבין נכון, בעצם אחת המדריכים הפנימיים שיש לך בכתיבה, בספר הזה, סוג של מוטו אולי, זה שאתה אומר, מה שהוא מדרבנן, אז, והוא לא מדאורייתא, יש מקום להתיר בו. זאת אומרת, כל מה שלא כתוב בתורה, והוא בעצם דברי רבנים שנאמרו עם השנים, בהם אפשר למצוא דרכים להקל.
זה לא מדויק, חשוב...
בשביל זה אתה פה כדי לתקן אותי.
נכון, זה לא חלילה זלזול בדברי חכמים, וכל וחומר בן בנו של כל וחומר לא זלזול.
לא השתמע זלזול, אלא מכיוון שזה לא בתורה, ובכל זאת זה דברים שמשתנים, אז אולי זה המקום שכן אפשר להקל. כי מה שכתוב בתורה אי אפשר לשנות.
נכון, בספרות ההלכה יש המון מקום לכולה בדברי חכמים, בעיקר כשמדובר במה שנקרא עם בפני עצמו, כן, הגמרא משתמשת בלשון הזאת כלפי מציאויות שהן נבדלות ממציאויות אחרות. המאבק ההלכתי בסוף, כן, השיח ההלכתי הוא שיח על תבניות. בסוף, כמו שכתבתי בהקדמה והערכתי בזה, הרצון הוא לא לפרק תבניות הלכתיות, אלא לשאול מה הן התבניות ההלכתיות שנוצרות בעקבות התבנית המציאותית החדשה הזאת, שהעולם מתחיל להכיר אותה, גם העולם הכללי וגם העולם ההלכתי, שנקראת מציאות להטאבית, מציאות הומואית, מציאות לסבית, כי היא בסוף לא מציאות אנושית שדומה לכל דבר ועניין, כמו המציאות האנושית והאתרוסקסואלית. יחסי אדם לחברו משתנים, המון המון דברים משתנים, וממילא יש מקום לבחינה. עכשיו, כמובן, יש בעיה, סוג של פלונטר, נאמר, שכן, אין לנו כוח לחדש גזרות או לעקור אותם מן העיקר, כן, בעזרת השם, כשתהיה סנהדרין, אנחנו עכשיו לקראת י"ז בתמוז, אז אנחנו מתפללים להשיב השופטנו כבראשונה, למציאות שבה באמת יהיה אפשר לדון בדיני דרבנן עד הסוף, אז באמת שם יהיה מקום ממש לבדוק שורשית את העניין הזה. אבל כאמור, במציאות של ימינו, יש צורך לבחון בתוך מסגרת ההלכה, איך התבניות חיים האלה באות לידי ביטוי. אין בהתרים רגעיים, כן? ואין בדברים שהם באמת פשוט לא שייכים כלפי אותם אנשים.
כן, אתה כותב שמה, הרצון איננו להתיר את האסור, אלא שלא לאסור את המותר, יותר ממה שאסרנו בוראנו.
נכון.
תסביר את זה.
אז בכתיבה רבנית המון פעמים יש הרבה רפרנסים, ופה זה רפרנס לגמרא במסכת נדרים, שהיא באמת מהווה ביקורת על מוסד הנזירות, שזה מוסד שהגמר, שהתורה ממשטרת אותו מצד אחד, אבל מצד שני היא לא מוצאת בו נחת רוח גדול מאוד. שבאמת, היא אומרת, לא דייכה במה שהסרחה תורה, כביכול אתה בא ואוסר על עצמך כל מיני איסורים, אתה מגביל את חייך עוד יותר ממה שהגבולות ההלכתיים מגבילים אותם, ובכך אתה במובן מסוים ורחב יותר, אתה אולי אפילו גורם לעצמך להתנתק כליל מהתורה. ואני, כן, כהומו דתי, רואה לא פעם שבאמת הגישה שמנסה ללכת כביכול על כל הקופה, וזה לא באמת על כל הקופה, כמובן, אפשר לחיות חיים הלכתיים הומוסקסואליים, אבל כביכול הגישה של לא, אני לא, כביכול אני לא מוותר על כלום, בעצם זה לוותר על הכל. זה לאסור יותר ממה שאסרה התורה, ובעצם בסוף גם להתיר את מה שאסרה התורה עצמה. יש מדרש, שאותו אני גם מביא בהקדמה, שמתאר את היחסים שבין אדם לחווה, שכמובן חווה נבראה אחרי שאדם צווה על צדת, והוא מאוד רוצה להזהיר אותה. אז הוא אומר לה, הוא לא רק אומר לה לא לאכול מפרי העץ, הוא אומר לה גם, סליחה שאני מתרגש ואני מדבר קצת קטוע.
הכל בסדר.
הוא אומר לו לא רק לא לאכול מפרי עץ, הוא אומר גם לא לגעת בעץ. ואז הנחש מתחכם עם חווה, ודוחף אותה על העץ, הוא אומר לה לגעת, והיא לא מתה. אז היא אומרת, אם כאן כל דברים שציווני רבי מתחילה שקר הם, לפיכך קמה ואכלה. זה תיאור ממש מצמרר שבעצם אומר לנו, כן, זה מוסר חזלי, חזל מביאים אותו בתחילת עבודה רבי נתן, כדי ללמד אותנו שכמו שיש סייג של קודש, ככה הם קוראים לזה, יש גם סייג של שטות. יש סייג שבעצם גורם בסוף, 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 למציאות שבה בלתי אפשרי לשמור הלכה.
כן, שזה גם אולי בעצם דברי הכפירה הראשונים. מה, אתה, יש עוד משפט שאותו הייתי רוצה שתסביר בהקשר הזה. אתה כותב שם, וצריך האדם להתקדש בזה במותר לו, איש לפי עניינו.
כן. אז כמו שהבאתי פה, את מוסד הנזירות, יש עניין הלכתי כללי שנקרא קדש עצמך במותר לך. גם כשמגיעים למסקנה הלכתית מסוימת שדבר מותר או דבר ראוי להקל בו, צריך גם להבין את ההלכה לא רק כקורפוס חוקי, אלא גם כקורפוס דתי שנועד לכוון את האדם למטרה מסוימת בחיים. הרמב"ן לדוגמה מביא את זה שהתורה לא אסרה לאכול יותר מדי, אבל ברור לכל בר דעת שלא יודע, אדם שנהיה גרגרן, הוא עובר במובן מסוים על מטרת התורה להפוך אותנו לאנשים קדושים ומכוונים לרוחניות, אפילו שזה מותר. עכשיו, בדברים האלה יש דבר שנקרא מנהג חסידות ומנהג קדושה, שאדם צריך להסתכל על עצמו ועל חייו, ולהבין איך ההיתרים המסוימים שיכול להיות שהוא מותר לו להתנהג בהם, איך הוא לוקח אותם ולא מפריז בהם. עכשיו, כמובן, הדברים נכונים כפל כפליים כשזה מגיע לתחום של מיניות. כן, חז"ל, בניגוד למה שהרבה מאוד אנשים רוצים לחשוב שהיה להם איזושהי רתיעה ממיניות, חז"ל הם הראשונים להתעסק אובייקטיבית עם מיניות כפי שהיא. היא יצר מאוד מאוד חזק בחיי האדם ומאוד מאוד מוביל אותו בחייו. המדרש אומר שאלמלא יצר רע, כן, אותו יצר מיניות, אין אדם בונה בית, אין אדם נוטע כרם, אין אדם נושא אישה. כן, זה מה שמניע את העולם שלנו מבפנים. ולכן גם צריך לתת לו יחס ראוי. כן, זה נכון, אם אני אתיר בו הכל, אני צריך להבין שזה דבר שהוא יכול למוטט את חיי במובן מסוים, את הסדר הקדוש של חיי, וגם במובן יותר רחב אפילו למוטט את החברה. כן, אנחנו, שוב, שלושת השבועות, הגמרא אומרת, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא בשביל להתיר עריות, כן, בשביל להיות פרוצים מינית. חז"ל כל הזמן שמים אותנו בהשקפה הזאת שנכון, צריך לחיות, נכון, צריך לאפשר חיים נורמליים וסבירים, אבל כן, צריך לדעת שיש פה גם פצצה מסוימת.
מכיוון שהספר שלך, אתה יודע, הוא צריך להיות ספר חיים, רפאל, אני בכל זאת לקראת סיום מבקש ממך לעמוד על שניים או שלושה היתרים שאתה רואה אותם ככאלה שיכולים להקל את חייהם של הומואים דתיים במפגש שלהם עם ההלכה.
אז היסוד של הספר זה בעצם להגיד שכמובן, כפי שההלכה ידועה לנו, משכב זכר, כן, מין אנלי בין שני גברים נאסר, אבל יש מקום מאוד גדול להתיר לכתחילה, לקיים חיים מיניים וזוגיים בלי מין כזה, ואין בזה משום זרע לבטלה. זה
למה?
זה אחד החידושים הגדולים.
זהו, בדיוק, זה החידוש, כי הרי תמיד הטיעון נגד זה של אוקיי, אז אין
נכון,
חדירה,
נכון.
אבל יש זרע לבטלה.
זה קצת ארוך מדי לדבר על זה בשתי דקות, אפשר לעיין בספר, זה מחלוקת הראשונים, מחלוקת מה שנקרא איך להבין את איסור זרע לבטלה. כמובן, אין זה בכדי להקל באיסור עצמו, פשוט צריך להבין מהו, ובמציאות הזאת הוא פשוט לא קיים לרוב רובן של הדעות, אולי אפילו לכולן, אבל זה כאן לא המקום להאריך.
לפחות אנחנו יודעים שאפשר לצאת מהפלונטר הזה.
נכון, אולי החידוש היותר גדול, ובאמת, כמו שכתבתי במאמר עצמו, בעיניי הוא היה הדבר שלשמו היה ראוי לכתוב את כל המאמר, זה שיש מצווה בלהיות בזוגיות, יש מצווה בלחפש זוגיות כזאת, איש ואיש, אישה ואישה, וגם אישה ואיש, כמו ש... אבל זה לא טוב להיות אדם לבדו, נאמר על כולם, זה הלכה פסוקה, ובאמת, אני, אם שומעים אותי, נערים ונערות דתיים, שיבינו שיש מצווה בחייהם, יש מצווה באושר שלהם, שהקדוש ברוך הוא רוצה בשמחתם, רוצה בקרבתם, והוא אוהב אותם מאוד, זה, לשם כך יצאתי למערכה הזאת, ואני מקווה שהיא גם, שיהיה השם בעזרי.
השם יהיה בעזרך, משום שעשית, הבאת איזשהו גאולה, אני חושב, לכל מי ששמע את השיחה הזאת ועולם ההלכה חשוב לו, רפאל יונתן קלנר פוליסוק, תודה רבה מאוד גם על הספרון וגם על השיחה הזאת. אני חייב לפני שאנחנו נפרדים לשאול אותך, ההתרגשות הייתה טובה?
מאוד מאוד טובה, באמת.
קטונתי
מכל החסדים ומכל האמת, באמת,
זכות
כל כך גדולה. תודה רבה על
ההזמנה. תודה רבה ובהצלחה, להתראות. חלון גאווה. השיחה הבאה תתקיים תחת המוטו, ואף על פי כן נוע תנוע עם כל הכעס והתסכול שכרוכים בכך, ולמה הכוונה שלנו מיד תבינו. בשבוע שעבר הודיע שר המשפטים אבי ניסנקורן כי יקדם הצעת חוק ממשלתית שתאפשר לזוגות חד מיניים לפנות להליכי פונדקאות בישראל. לדבריו, ההצעה תקודם בהסכמת השותפות הקואליציוניות ותוצג עד סוף השנה. באופן רשמי, המפלגות החרדיות שחברות בקואליציה, יהדות התורה וש"ס, לא ממש הגיבו ליוזמה הזאת, אבל חבר הכנסת מאחת הסיעות אמר בעילום שם לעיתון הארץ כי אין תסריט שבו המפלגות החרדיות יאפשרו קידום של הצעת חוק ממשלתית לפונדקאות לקהילה הלהט"בית. טוב, לא היינו ממש צריכים את התגובה הזאת כדי להבין שממלכת החושך עדיין שולטת בחקיקה, שנועדה לקדם שוויון בישראל הדמוקרטית והחילונית. בתוך כך, מליאת הכנסת דחתה לפני שבוע, בדיוק בקריאה טרומית, הצעת חוק דומה של חברי הכנסת יאיר לפיד ועידן רול מיש עתיד. 47 חברי כנסת התנגדו להצעה ו-29 תמכו בה. נזכיר שבפברואר האחרון קבע בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, קבע פה אחד כי יש לאפשר לזוגות חד מיניים ולגברים יחידניים להביא ילדים בהליך פונדקאות בישראל. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות והשופטים חנן מלצר, ניל הנדל, יצחק עמית ועוזי פוגלמן גם קבעו כי החרגתה הגורפת של קבוצת הגברים ההומוסקסואליים מתחולתו של הסדר הפונדקאות נחזית כאפליה חשודה שמייחסת מעמד נחות לקבוצה זו. בגץ, שדן בעתירה שהגישו איתי ויואב פנקס ערד באמצעות עמותת אבות גאים ועורך הדין חגי קלאי נגד חוק הפונדקאות, הבגץ העניק למדינה פרק זמן של שנה לתקן את החוק. זאת ככה סקירה של המצב בישראל של פונדקאות לגברים הומואים ויחידנים בישראל. זיו מנור הוא הומו בן 49, הוא מנחה סדנאות לקוקטיילים, ובחלומו הוא אב לילד בתוך זוגיות עם אהוב ליבו. אבל הזוגיות הזאת מתמעמת, והכמיהה לילד ולזכות הבסיסית הזאת לחוויית ההורות רק מתעצמות. בימים האלה ממש הוא מתחיל את המסע להורות יחידנית בהליך פונדקאות בחול. אנחנו עכשיו נאמר שלום לזיו מנור. שלום זיו.
אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
תודה, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אנחנו שולפים אותך בעצם מיום עמוס של הכנות, נכון?
כן, האמת היא באמת זה יום של הכנות של בדיקות מאוד אינטנסיביות של, של התהליך.
תוכל לשתף אותנו באיזה בדיקות מדובר?
כן, מדובר בהחלט בבדיקות גנטיות, מדובר בבדיקות דם ובדיקת זרע. זה בדיקות גם שהתהליך הוא במיוחד עכשיו עם הקורונה, צריך לעשות בדיקה שאין קורונה, ואז כל הנושא של השינוע וכל הנושא של ההתנהלות מאוד מאוד מורכבים ומסובכים עכשיו בתקופה הזאת, גם שאין טיסות ואין דרך לנהד את ה... לנהד לארצות הברית במקום ששם אני עושה את הפונדקאות. בכלל גם הייתה איזושהי תקופה של 3-4 חודשים שבכלל אי אפשר לעשות שום דבר, כי העולם בעצם עצר מלכת.
שתף אותנו בהחלטה, בקושי, במורכבות של לצאת לדרך הזאת של להביא ילד בהליך של פונדקאות לבד, בלי תמיכה של בן זוג, בלי שותפות ממש קרובה במסע.
כן, זו שאלה מציינת, זה תהליך שבן אדם עובר עם עצמו. אני די הייתי עסוק עם השנים עם עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה, והזנחתי את הקטע האישי ואת הקטע הזוגי מן הסתם. ובארבע שנים האחרונות התחלתי פתאום, התחיל לצוף בי הנושא של הזוגיות והקמיה לילדים, וגם להיות יותר טוב עם עצמי ובכלל עם הסביבה, ופחות להיות עם עצמי ועם העבודה. אז זה תהליך שנפגשים עם אנשי מקצוע, שנפגשים עם כל מיני מנטורים שאתה יודע, מקדמים אותך בחיים במחשבות לטובת קטע של זוגיות ומשפחה וילדים. וגם שאתה מאוד רוצה את זה, אז אתה לא תמיד פועל לקראת זה. אתה רק רוצה כזה בגדול של ילדים ומשפחה אבל אתה לא באמת עובד קשה כדי שזה יקרה. כי צריך כדי שזה יקרה לעבוד מאוד מאוד קשה. ואז עוברים עוד איזה שנתיים, שלוש, ואז עד שאתה מגיע באמת גם להחלטה וגם לזה שאתה מתחיל לבצע שדברים יקרו, אז גם זה לוקח זמן. וכל התקופה הזאת היא כמובן הכל מאוד מאוד רגשי. אני נוסה באמת לעשות את הילד לבד, אז מבחינתי אני כן רואה את עצמי מסתדר, אני גם מאוד מקווה שאם הילד תגיע זוגיות, אבל גם אם לא זה בסדר, אבל מבחינתי זה אושר שאני כן מכוון אליו ורוצה להגיע אליו כמה שיותר מהר. אני עכשיו בפונדקאות באלבניה, עשיתי לפני זה באיזושהי מדינה שעצרו שם את הפונדקאות באמצע, אז זה איזשהו תהליך ששנה ככה היינו באיזשהו סוג של זמן שבעצם לא קרה מזה שום דבר. בגלל כל מיני דברים משפטיים כאלו ואחרים, ואז עברתי לארצות הברית שהיא סופר יקרה, וכל דבר שם לוקח המון המון זמן, הזמנים שלנו גם לא זהים, האופי, ההתנהלות שונה, וקשה גם להתנהל מול זה.
כן. אני רוצה בכל זאת להישאר עדיין בחלקים הרגשיים, עוד מעט ניכנס לפרוצדורות גם הכספיות. Okay. אמרנו שאתה עושה את זה בהליך נפרד, כאב יחידני. בכל זאת, סידרת לך איזה שהם מעגלי תמיכה או דמויות שילוו אותך בתהליך הזה?
אז כן, יש את ההורים כמובן שיעזרו, מן הסתם.
כן, ההורים הם okay. מקור תמיכה למסע הזה שלך?
כן, חד משמעית. אני, חלק מהתהליך שדיברתי עליו הוא גם תהליך של להתקרב למשפחה ולהתקרב לאחים, והיום אנחנו משפחה מאוד מלוכדת, סופר מקושרת אחד עם השני, מאוד מאוד פתוחה. אני
שתף אותנו, מאוד... כן, שתף אותנו קצת בתגובות שקיבלת כשהודעת אני הולך על המסע הזה של אב יחידני בפונדקאות.
אז תגובה, מה, של המשפחה או בכלל של הסביבה?
בוא נתחיל במשפחה.
תראה, האמת היא שגם המשפחה וגם הסביבה, הכל היה מאוד מאוד תומך. כי מי שמקבל אותי, מקבל אותי, מי שלא, אז זה גם כן בסדר. אז רוב התגובות היו מאוד מאוד חיוביות ומאוד מאוד תומכות. למרות שאנשים לא באמת יודעים מה החוויה כוללת, את כל הציפייה ואת כל התסכול שאיפה זה היה לפני כמה שנים, ואת כל ההתרגשות שמסביב, זה תהליך באמת מאוד מאוד מורכב ורגשי, אבל רובם, 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 בתמיכה מאוד מאוד טובה, מאוד טובה.
אז זה במשפחה הקרובה, ובמעגלים הקצת יותר מרוחקים, היו הרמות גבה, היו מישהו שניסו להניע אותך מללכת על המהלך הזה? מה אתה צריך את זה? נורא קשה לגדל לילד לבד?
חד משמעית כן, חד משמעית כן, אבל אני אומר, כל אלו שבאמת נתנו לי את הקטע שמאוד קשה ואיך תסתדר לבד, ואני אומר, אנשים מסתדרים, אני גם מסתדר. אנשי עסקים מסתדרים, אני גם מסתדר. אנשים יש להם משימות בחיים ומצליחים להכין גם וגם. אני אלמד, אתה גם מביא ילד כדי לעשות איזשהו סוג של שינוי. שינוי בחיים, שינוי בתפיסה, שינוי בחשיבה. זה חלק מזה.
איך הרגשת כשהצעת החוק נפלה? כשהצעת החוק להחלת הפונדקאות גם על זוגות להטאבים ויחידנים בישראל, הצעת חוק שהועלתה לפני שבוע ונפלה.
אז מצד אחד זה מאוד מתסכל, מצד שני אני גם אגיד לך את האמת, לא פיתחתי כאלו ציפיות, כי גם שאמרו לפני שנה זה היה, אני חושב, או פחות, שבאמת המדינה צריכה לתת תשובה תוך שנה, אז אמרתי, גם אם יאשרו את החוק, עד שימצאו פונדקאיות, ועד שהתהליך הזה יתחיל לצאת, גם זה ייקח זמן. אז בגלל זה אמרתי, גם שזה... אני בכל מקרה רוצה להתחיל את התהליך, אני בכל מקרה רוצה כבר ילד, כאילו, אני לא אחכה עד שפה קורה משהו. אז ברור שהתאכזבתי, אבל לא הייתי כזה בשביל את הדמה, מה זה נפל, אוי, מה נעשה עכשיו? לא, כי אנחנו יודעים גם איפה אנחנו חיים בתוך עמנו.
כן. אז... אנחנו יודעים שפונדקאות בארצות הברית כרוכה בעלויות כספיות מאוד מאוד גבוהות. אתה יכול להגיד לנו פחות או יותר באיזה סכומים מדובר?
כן, הסכומים נעים בסביבות ה-500-600 אלף שקל לילד. אם רוצים תאומים אז המחיר עוד טיפה עולה. צריך גם לזכור שהילד נולד צריך לשהות בארצות הברית בין 7-3 עד שעושים את הכסף של הניתוק ושל העברה של האזרחות. במדינות אחרות באירופה, אז המחיר הוא בסביבות ה-300,000, סתם לשם השוואה.
כאשר בישראל מן הסתם העלויות האלה הן הרבה הרבה יותר נמוכות, ואפשר לומר סמליות מול העלויות שיש באירופה או בארצות הברית. מתי בעצם אתה מתכוון לצאת לארצות הברית?
או, יפה. אז הייתי אמור כבר לטוס, את כל הבדיקות שאני עושה היום, הייתי אמור לטוס את זה בארצות הברית במרפאה עצמה. אבל בגלל הקורונה החלטתי שאני לא אטוס, אני לא רוצה להסתכן, אני עושה את כל הבדיקות בארץ. אז יש לנו כבר תורמת, את הקיט ששלחו לנו מארצות הברית, אז היום מחר אני סוגר את הכל מבחינת בדיקות וגנטיקה וזרע והכל, מטיסים את זה לארצות הברית. ובמקביל עכשיו לתורמת גם צריך למצוא פונדקאית. שזה לוקח בסביבות ה-3-4 חודשים.
טוב, זיו, אנחנו מאחלים לך שהמסע הזה יסתיים בכך שתהיה אב מאושר. ובקרוב, ונשמח לדבר איתך שוב במעלה הדרך, וכמובן כאשר תחזור עם הבן או הבת שיוולדו.
אני אשמח, תודה על ההזדמנות להיות איתכם, אני מאוד מעריך את זה, ובכיף אני אשמח לשתף אתכם במסע.
נהדר. זיו מנור, תודה רבה ובהצלחה.
תודה יקירי.
להתראות.
חלון גאווה.
הסרט הבועה של איתן פוקס וגל אוחובסקי יצא ממש לפני 14 שנים. איתן פוקס ביים אותו, גל כתב את התסריט. כיכבו בסרט אוהד קנולר, ציון ברוך, יוסף סווייד. In a Bright Eyes, היום הראשון בחיי. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed, you felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you.
But now I don't care, I could go anywhere with you and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, but these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.
Paradise, first day of my life.
חלון גאווה.
קולי ההמון הוא כתב עת מקוון לספרות אומנות, הגות ותרבות, ובמהלך חודש מאי 2020, מערכת כתב העת הזה הפיצה קול קורא להגשת יצירות שירה ופרוזה בנושא לסביות. לכל הקורא הזה נענו 82 יוצרות, להטביות, הטרוסקסואליות, פלואידיות, ובנוסף להן גם שלושה גברים. משלל היצירות שהגיעו לשולחנה של הוועדה, ועדת העיון של כתב העת הזו, אז בחרה 10 יוצרות בלבד, והיוצרות האלה, על פי דעת הוועדה, הצליחו, אני מצטט, לבטא ולדייק חוויות, תחושות, סיטואציות ומחשבות הנוגעות לעולמן של הלסביות הישראליות. באנתולוגיה הזאת ניתן למצוא שירים שעוסקים באהבה, בזוגיות, בפרידה וביציאה מהארון, וגם שירים שבהם הלסביות שזורה בפמיניזם, באקטיביזם אזרחי, ברוחניות ואפילו בלאומיות. אחת השמחות להשתלב באנתולוגיה היא המשוררת הצעירה טל שלמה מחיפה, שממש מתכוננת לקראת צאת ספרה, ספר השירה הראשון שלה, ואנחנו אומרים שלום טל.
שלום, מה שלומכם?
תודה, מה שלומך את?
נהדר,
אז תודה. קודם כל ברכות על, גם על הספר שבדרך וגם על ההשתתפות באנתולוגיה.
תודה רבה,
זה
בהחלט כבוד מאוד גדול.
אז את יודעת, לפני שנמשיך בשיחה, בואי נשמע שיר שלך, שיר שנקרא עונג. ביקשנו מענת הראל שלנו המצוינת לקרוא אותו, אנחנו נשמע אותו ונחזור לשיחה איתך. הנה ענת הראל.
אנחנו במיטה עירומות ללא כל הגנות. את מעבירה אצבעות על סימני המתיחה שלי, וזה מרגיש כל כך טבעי. את נושכת את השומנים שלי ואני מתענגת. וזה לא משנה מה המראה או החברה מספרת לי מאז שנולדתי. את מלקקת אותי בכל המקומות הנכונים, כאילו היו פצעים שפצעתי את עצמי לאורך השנים, וזה מרפא. כאן זה לא משנה כמה ומה אכלתי ומה הספרות אומרות, ואין פחדים או ספקות. רק את ואני, ברגע של עונג, רק קולות עולים ויורדים של מגע שחף מכל התכתיבים.
תחושת חופש.
ממש, שחרור אמיתי ועמוק.
את יכולה להחזיר אותנו, לשתף אותנו בנסיבות, באווירה, במקום, בזמן שהשיר הזה נכתב?
השיר הזה נכתב לפני כמעט שנתיים. הייתי במערכת יחסים עם בת זוג, ובתוך בעצם יחסי מין או אהבה בין נשים, יש מגע מאוד מאוד מיוחד, מגע שהוא רך ושהוא מקשיב ונעים, ושהוא מצליח גם להשתחרר מכל מיני דברים שמספרים לנו על איך הגוף שלנו צריך להיראות, ואיך הוא צריך להישמע, והדבר הזה הוא משחרר, וברגע שמשחררים את כל הדימויים, ואת כל השאלות, אם אני מספיק טובה, או מושכת, או מעניינת, ופשוט אני נמצאת שם, אז זה השחרור הכי גדול, והאהבה הכי גדולה שאפשר להרגיש.
וזה רגע שהנצחת באמת בשיר הזה בהרבה מאוד כישרון. אמרתי קודם בפתיחה שחלק מהשירים באנתולוגיה, בחלק מהם האהבה הלסבית שזורה גם באמירות פמיניסטיות. כמה את חלק מזה?
אני מאוד חלק מזה, בשאלה מסוינת. אני חושבת שלהיות אישה ולהיות לסבית זה דברים שהם אחודים. זאת אומרת, אני כחלק מזה שאני לסבית אני גם אישה, וכחלק מזה שאני אישה אני גם לסבית. הרבה מהשירים שלי אני גם כותבת על המחאה, על המחאה הנשית, על היכולת להסתובב חופשייה ברחוב, הן מזה שאני אישה והלכת ברחוב ולהרגיש בטוחה, והן מזה שאני רוצה להסתובב יד ביד עם בזוג שלי ולהרגיש גם בטוחה. ושני הרווקים האלה הם אחודים, ועד שכל מאבק לפני עצמו וגם ביחד לא יצליח ונרגיש משוחררות, אז המאבק השני יהיה חסר. רואים את זה גם בכל מיני שירים נוספים שלי.
זאת אומרת, בעצם את אומרת שהשירה שלך היא במובנים מסוימים אפילו פוליטית.
אני מאמינה שכן. אני חושבת, בגדול אני חושבת שהכל פוליטי, אבל אני, ויחד עם זה חיים, לפעמים פשוט חיים, והאבות הזה הם פשוט האבות שלנו, ואז כשאני כותבת זה גם פשוט יוצא בלשון עת, בלשון פנייה של נקבה, פשוט כי זה האנשים שבהם אני מתאהבת. אפשר לומר שזה פשוט אהבה, אפשר להגיד שאהבה זה גם דבר פוליטי, כי לאהוב אישה זה ואיפה שאנחנו חיים היום זה דבר פוליטי.
זהו,
זה לא הדבר הרגיל.
כן, כשצריך להיאבק על מי שאתה, אז היום יום שלך נעשה פוליטי מרגע שאתה פוקח את העיניים. מתי התחלת לכתוב?
אני התחלתי לכתוב בגיל 14, בכיתה ח'. אני מודה שמאז זה מלווה אותי, זה תרפיה מאוד גדולה, הדרך שלי להביע את הדברים שלי, ואני מגדירה את עצמי כמשוררת מתחילה, כי בעצם מעולם לא למדתי בשום מוסד אקדמי כזה או אחר, מעולם לא הייתי בסדנאות כתיבה.
זה לא המפתח לכישרון. יש לך
אותו בלי. זה הכל מגיע מבפנים.
לא המוסדות, כן. השירים הראשונים שלך גם היו שירים שמופנים לנשים או לחוויה לסבית?
לא, האמת שבכלל לא, אני התחלתי, למעשה היה הרבה שנים שכתבתי רק באנגלית, כי לא מצאתי את עצמי בשפה העברית, ורק לפני משהו כמו 5 שנים, או אפילו 4 שנים, התחלתי לאחוז בזהות הזאת, ולרצות לדבר אותה, ולרצות לכתוב עליה, ולא להתנצל על מה שיש לי לומר, וגם לגלות שעברית היא שפה נהדרת ויפה, ושיש לה כל כך הרבה מילים לתת לנו, ושמאז אני לא הולכת אחורה.
יפה, מתי יצא ספר השירים שלך?
אני מקווה שבהקדם, אנחנו עכשיו בענייני קורונה, אז זה קצת יותר קשה, מה שכן, אני מתחילה ללמוד באוקטובר הקרוב, במקום לשירה, בבית ספר גבוה לכתיבת שירה וסיפורת, וגם הוצאה לאור. ואני מקווה שאחרי שנעבור את כל המשבר הזה, אז כבר יהיו שירים.
טל שלמה, משתתפת באנתולוגיה לשירה של קול ההמון. תודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הספר ובכלל.
תודה רבה לכם.
אנחנו כאן נפרדים מעוד תוכנית של חלון גאווה עם גלד טו בי גיי של תום רובינסון בנד. תודה רבה לליאור סורוק, העורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לגיא פלוויאן, טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות. Searching their houses, calling them queer. I don't believe that sort of thing happens here. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Pictures of naked young women are fun in tidbits of Playboy.
page 3 of the sun there's no news in gay news
אתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.